כל חי אונליין 93fm.co.il.
דיווחים המחרידים על תקיפה כימית הבוקר בסוריה. סרטונים שמופצים ברשתות החברתיות ברחבי העולם מגלים זוועה שמתרחשת בסוריה באמצעות נשק כימי וחומרי גז שממיתים המוני בני אדם, גברים, נשים וטף. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לטבח בסוריה ואמר שהתמונות צריכות לטלטל כל בן אנוש. אין בנקודה הזו אויבים או אוהבים, כולם בני אדם. אי אפשר להרוג כך אנשים ובוודאי גם לא ילדים. עוד בעניין הסורי, גם מארצות הברית, יש תגובות. אולם הנשיא טראמפ טרם התייחס בצורה רשמית לטבח בסוריה, ופרשנים מעריכים כי עכשיו זהו מבחנו הראשון של טראמפ. כשמדובר בטבח מהסוג הזה, האם האמריקנים יתערבו במה שמתרחש שם? ממתינים גם לתגובה רוסית כבני ברית של הסורים, על פי מה שמדווח משם. בהמשך המהדורה עוד עניינים שקשורים לחג הפסח, פתרון ומיזם למחירת חמץ של הרבנות הראשית, נדבר על זה בהמשך. סוגיית ההקצאות בעיר בני ברק, גם נושאים פוליטיים שעל סדר היום, וככל שנספיק נדבר על ענייני ליל הסדר במהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד. על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים עם כתב חדשות החוץ, שלמה ריזל, שלום לך.
שלום וערב טוב.
תמונות קשות מאוד מסוריה, אחרי שנים של מלחמה שם וטבח והרוגים רבים, נדמה שתמונות כאלה עדיין לא יצאו לעולם. יש שמכנים זאת כפשע מלחמה אדיר, תמונות שבהם רואים גברים, נשים וטף מתים במוות ביסורים, נשק כימי וגז רעיל, שככל הנראה אנשי אסד עומדים מאחוריו.
כן, עיני העולם כולו נשואות כרגע בעצם לארצות הברית, לראות מה תהיה התגובה של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ, כיוון שהתקיפה שבוצעה בשעות הבוקר בעיר אידליב שבצפון סוריה, שהביאה למותם של יותר מ-100 אנשים, בהם משפחות שלמות, מגז, ככל הנראה מדובר בגז סרין לפי הדיווחים האחרונים, קונתה בעולם טבח, פשע מלחמה, הביאה לגל גינויים מכל מנהיגי העולם, וכעת השאלה מה יעשה הנשיא טראמפ נוכח המהות האלו. צריך לזכור שהפעם האחרונה שבה היה דבר דומה הרע ב-2013, שאז נהרגו קרוב ל-1,000 אנשים. נשיא ארצות הברית ברק אובמה כמעט יצא למלחמה בסוריה, שנמנעה ברגע האחרון בגלל הבטחה של אסד לכך שהוא משמיד את הנשק הכימי שלו, אבל היום נוכחנו לראות שזה לא קרה, ולכן כאמור כולם ממתינים לראות מה יחי הנשיא טראמפ.
שלמה ריזל, כתב חדשות החוץ, תודה לך. אנחנו עכשיו פונים אל השר לענייני תשתיות לאומיות, האנרגיה והמים, הדוקטור יובל שטייניץ. שלום לך אדוני.
שלום, ערב טוב, חג פסח שמח.
ערב טוב. אנחנו רואים את מה שמתרחש שם, עיני העולם כולו רואות את הטבח היום והנורא הזה, בלי קשר לעובדה שסוריה היא מדינת אויב. כולם מזדעזעים שרואים תמונות מהסוג הזה. האם על מדינת ישראל לעשות משהו, או עדיין לשבת ורק לזעוק לעולם?
קודם כל זה באמת מזעזע. אני זה שיזם בזמנו את הפירוק הנשק הכימי בסוריה, את התוכנית האמריקאית-רוסית לפירוק הנשק הכימי בסוריה. אבל היה לנו חשד כל הזמן שפירקו 99%, לא 100%. וכנראה שבאחוז שנשאר השתמשו נגד אזרחים, זה דבר נורא והיום. יחד עם זאת, המדיניות שלנו, מדיניות נכונה, הייתה לא להתערב במלחמת האזרחים. אני חושב שזה קודם כל תפקיד של הקהילה הבינלאומית, של המעצמות הגדולות, להפסיק פעם אחת ולתמיד את הפעולות הברבריות של אסד ובעלי בריתו בסוריה.
עכשיו, קצת ככה שאולי שאלה ביטחונית שנוגעת אלינו, הרי אם אסד מחזיק בנשק כזה, ואנחנו מדברים על גז חרדל וגז כלור ועוד כל מיני חומרים כימיים, ואיש לא יודע עד כמה מהנשקים הללו יש לו בארסנל, האם אנחנו ערוכים שיום אחד הנשק הזה חלילה יופנה לעברנו?
קודם כל אנחנו ערוכים, כי עד לפני שנתיים, עד התוכנית שיזמנו במשרד המודיעין לפני שנתיים וחצי ושהמעצמות אימצו אותה, היה לאסד 1,300 טון של גז עצבים, שזה הגז הכי קטלני. וה-1,300 טון האלה אנחנו כן יודעים שהם הוצאו בסוריה ופורקו. כך שרמת האיום, גם אם עדיין יש איום, היא פחות מהאחוז ממה שהיה עד לפני 3 שנים. ואנחנו כמובן התכוננו לכך, אנחנו ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה.
כן, כשאנחנו מדברים על טבח הזה והעם היהודי, ועכשיו אנחנו מצאים ערב חג הפסח, כשאנחנו מדברים על הגלות ועל החירות ועל הטלטלות הרבות שהעם שלנו עבר ועמד לא פעם בפני, רגע לפני השמדתו ושרדנו את כל זה, האם אנחנו צריכים לדאוג, לא רק להתערב אמרת שלא, אבל האם אנחנו צריכים לדאוג אולי לשלומם של הפצועים, לשלוח לשם איזה שם...
אנחנו טיפלנו במאות ואלפי פצועים סורים, אבל שוב אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ לא להיגרר לתוך מלחמת האזרחים הברברית הזאת, מלחמה בין סונים לשיעים, בין ערבים לערבים, אנחנו שומרים על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ודווקא בגלל שאנחנו כל כך קרובים באזור, אז אנחנו צריכים להיות זהירים יותר.
אני רוצה פשוט לדבר על הגז, המתווה שכבר יוצא לדרך, צריך לומר. אתה מארח, אדוני, את שרי האנרגיה של האזור כולו, כאן, לפסגה שעוסקת בנושא גז ועניינים אחרים שקשורים לתשתיות בינלאומיות. ואנחנו שומעים שם לראשונה שבתוך 8 שנים הצינור שיביא את הגז, אולי צינור הארוך ביותר, יביא את הגז עד הקצה הרחוק ביותר באירופה, מכאן, מישראל.
נכון, תראה, אירופה בעצם הכירה בנו היום כשותפה מרכזית בתחום האנרגיה. היה פה נציב האנרגיה של האיחוד האירופי, לא רק שרי אנרגיה מאירופה, אלא נציב האנרגיה של כל האיחוד האירופי. ורק לפני שנה שיצאתי עם היוזמה הזאת של צינור גז ים תיכוני שיחצה את הים התיכון מישראל לאירופה המערבית, כולם אמרו שזה פנטזיה, שזה בלתי אפשרי, שזה חלום באספמיה, והנה האירופאים באו לכאן והודיעו שהם קונים את הרעיון הזה, שהם בדקו אותו ומסתבר שהוא אפשרי מבחינה טכנולוגית וכלכלית, ושהם יעשו את הכל כדי לבנות צינור גז כזה ולקנות גז בישראל. זה גם יביא לנו הכנסות של עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים ב-30 שנים הקרובות, לחינוך, רווחה, בריאות, אבל זה גם בהחלט בעל משמעות מדינית. אתה יודע, עד היום האירופאים היו תלויים בנפט הערבי, עכשיו הם גם יהיו תלויים לפחות חלקית בגז הישראלי, אז אנחנו מאזנים את ההשפעה הערבית באירופה.
כשאנחנו מדברים על השקעה כלכלית, כמה הדבר זה יעלה לנו, ואם אתה יכול כבר לאמוד, כמה נרוויח אחרי השקעה?
לא יעלה לנו פחותה, אנחנו לא מתכוונים להשקיע בזה פחותה, זה ייבנה על ידי הסקטור הפרטי, מי שייתן אשראי נוח זה כנראה האיחוד האירופי, מדינת ישראל רק תהנה מהכנסות עצומות, ולא תשקיע אפילו פחותה אחת.
כלומר, אנחנו נראה רווחים על ידי אותם חברות, אחרי שהם יקזזו כמובן את הרווחים שלהם, זה מחזיר אותנו למתווה הגז ולכל ועדת שישינסקי.
תשמע, כל ההתכנסות הזאת שבאים לפה שרי אנרגיה לא רק מהאזור, כלומר אנחנו מדברים כבר לא רק עם ירדן, טורקיה, מצרים, אלא עם אירופה, הייתה בלתי אפשרית עד לפני שנה, שנתיים, עד שעשיתי את מתווה הגז.
כן.
האם
אתה יכול לומר היום, אדוני, השר שטייניץ, שהאירופאים מתחייבים שהם כבר לקוחות של הצינור הגז הישראלי, שיש כבר בקצה השני מי שיקנה גז?
התשובה היא חיובית, קודם כל צריך להקים את הצינור, אבל בפירוש גם ממשלת יוון, והכי חשוב, זה מדינה ענקית, ממשלת איטליה, הודיעה אתמול שהם רואים חשיבות עצומה בקניית והספקת לפחות חלק מהגז שהמדינה הענקית הזאת, שהיא גם מעצמה תעשייתית צורכת מישראל, איך הגדיר את זה שר האנרגיה האיטלקי, טופ פריורטי. ואתמול בביקור שלו הוא גם הביא איתו נציגים של חברות אנרגיה איטלקיות, גם חברות שרוצות לבנות את הצינור וגם חברות שרוצות לקנות גז ישראל.
טוב, נושא אחד פוליטי לסיום, קודם כל הודעתו של השר לשעבר גדעון סער, שהוא חוזר לחיים הפוליטיים, והוא ינסה להתברג שוב בצמרת בליכוד שצפופה בימים אלה, צריך לומר. טוב, אתם חברים הרבה שנים לדרך, שותפים לדרך, אתה יכול לתת פרשנות משלך לצעד הזה? מה זה בדיוק עושה בתוך הליכוד?
לא, אני לא מפרשן את חבריי, אני רואה את זה לחיוב. גדעון סער היה שר מוכשר, ידיד שלי, ואם הוא החליט אחרי שנתיים וחצי של הפסקה לחזור, צריך לברך על זה.
אוקיי.
אומרים לו ברוך הבא.
כן, זה נכון. המשמעות היא כמובן הפיימריז בליכוד, ועל מה שמתרחש לפחות שם בתוך צמרת הליכוד. ואני רוצה לשאול אותך, אדוני, עד כמה כל הסוגיה הזו של סוגיית התאגיד והמשבר האחרון שראינו משפיע על מה שקורה בתוך הליכוד? כי אנחנו שומעים מכל מיני גורמים שרבים משרי הליכוד נגד דעתו של ראש הממשלה, אבל שותקים?
לא, לא, תשמע, זה לא משפיע כמעט בכלל. בליכוד יש מסורת, לא מחליפים את המנהיג. אנחנו, מה גם שיש לנו מנהיג מוכשר בצורה בלתי רגילה כמו בנימין נתניהו, עם ביצועים טובים מאוד, עם רב ניסיון, אין פה שום זעזועים לגבי מנהיגות הליכוד.
כי השאלה היא, האם אתם מקבלים אפילו צ'אנס להביע את דעתכם בסוגיות הללו, או שהכל מתקבל נטו על דעתו של ראש הממשלה, למשל הוא, סיפור התאגיד?
הוא בהחלט נוהג להתייעץ איתנו, איתי הוא מתייעץ בדרך כלל בענייני ביטחון, חוץ בביטחון, כמובן גם ענייני אנרגיה. אבל בסוף הוא ראש הממשלה, והוא מנהיג את הממשלה. והוא עושה את זה טוב.
אוקיי, דעתך על המשמש הזה בנושא התאגיד?
אין לי דעה, אני לא שר תקשורת, אני שר אנרגיה, לא ירדתי לעומקו של עניין, אני סומך על ראש הממשלה ועל האנשים שעוסקים בזה שהם מצאו פתרון סביר.
השר דוקטור יובל שטייניץ, נאחל פסח כשר ושמח, ותודה רבה על השיחה הזו.
חג שמח, כל טוב.
תודה. אני אצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ברקן, היקב הישראלי המאותר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות.
מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מערכת ישיבה 3+2 מיוצרת באיטליה ב-5,690 שקלים? כן, רק במרכז הספורט, כוכבית 6631.
שלום, כאן רמי מפאות רמי. אנו מזמינים אתכן לחגיגת התחדשות אביבית לכבוד חג הפסח. כל הפאות מ-1,000 ש"ח ועד $1,000.
פאות רמי, ג'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-7311-620.
החרוסת,
הגפילטה,
וגם החיימה,
וגם לפתן התפוחים,
וגם מצנבים, והסודה והמרק, והחס אבוגת השוקולד.
הגול,
במקרר סמסונג אחד.
בלי עין הרע.
למשפחה שלך מגיע להתקדם למקרר סמסונג עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, שמכיל את כל מה שהמשפחה שלך צריכה. לכבוד החג, מבחר מקררי סמסונג החל מ-2,490 שקלים בלבד. להשיג בחנויות המובחרות, בכפוף לתקנון.
יש לכם שאלות בהלכה? 24 שעות ביממה, חייגו עכשיו. כוכבית 5293, מוקד הליכות בית מרן.
בקבוקים, אני יודע, בקבוקים, אני יודע.
בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. פסח כשר ושמח, מתאגיד המחזור אלה.
רייצ'ל מזמינה אותך לבוא לחוות חוויית כיסויי ראש. רייצ'ל, סטודיו יוקרתי לכיסויי ראש ואביזרי שיער. מגוון סגנונות, סטיילינג אישי ואווירה קסומה. רחוב יפו 220 ירושלים, קומה א', צמוד לתחנה המרכזית. 02-65-28-227.
כשתואמים, כשנהנים, כשחוגגים, טעם שאין דומה לו. גם בפסח הארוחה טעימה יותר עם קוקה קולה. לא דומה, לא כמעט.
קוקה קולה. כשר לפסח בחשרות הרב לנדה שליטה.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר 050-4261-223.
ברקן, היקב הישראלי המאותר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות.
מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אז מה אתם רוצים לארוחת ערב?
קוטג'!
100%
אמא, את 100%
חדש, קוטג' טרה, היחיד מ-100% רכיבים טבעיים וללא חומרים משמרים. והטעם?
טעים!
טרה, יותר בריא, יותר טעים.
אופנה דיסקרט מזמינה אותך להתחדש במבצע חגיגי במיוחד. 50% הנחה על הפריט השני מהקולקציה החדשה. כן, 50% הנחה. דיסקרט מאחלת לך ולמשפחתך פסח כשר ושמח. במיוחד בשבילך, דיסקרט.
תשמע, יוסי, קולגייט? מה, נפם הבאר?
מה אמרת?
אמרתי קולגייט, מברשת מספר אחת בעולם, לניקיון פה מושלם, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים. גם בפסח, ניקיון הפה והשיניים מתחיל עם קולגייט.
קשלאפ?
קשלאפ למאדרין, קולגייט.
לטס גו!
נעלי גברים זה לטס גו. היוקרה, האיכות, השירות. נעלי לטס גו, הבחירה של עולם הישיבות. להשיג בחנות היבואן רבי עקיבא 75 בני ברק ואצל המשווקים המורשים.
אבא משעמם לי, אבא משעמם לי, אבא משעמם לי.
הגעת ליד, יודפת, אתר מורשת לאומית.
אבא, מעניין לי.
משרד ירושלים ומורשת מזמין אתכם לחגוג פסח ישראלי אמיתי במסע מרתק לאתרי המורשת הלאומית של ישראל. גן לאומי ציפורי, האירודיון, מקווה ישראל, בית העצמאות ועוד עשרות אתרים בעלי סיפורים מרגשים לכל המשפחה. פסח הקרוב באתרי מורשת. פסח ישראלי אמיתי. חפשו אותנו באתר landmarks.gov.il.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000 טופ סמייל.
כל חי מזמין אתכם לקומזיץ בין הזמנים עם הזמר אלי פרידמן שיערך את מאיר גפני. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום חמישי י' בניסן באודיטוריום נווה ירושלים בארנוב בשעה 8:30 בערב. לרכישת כרטיסים חייגו עכשיו 052-704-1393. האירוע לגברים בלבד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
כמו שאמרנו, עוד תגובות רבות ברחבי העולם למה שקורה בסוריה. מדובר באירוע יוצא דופן בעולם כולו, התקשורת העולמית עוסקת בו מהבוקר כמעט ללא הפסקה, אחרי 3.5 שנים שכמעט לא הייתה התייחסות כזו למה שמתרחש בסוריה, כאשר יום אחד לא עבר בלי מאות הרוגים מעבר לגבול הצפוני. אבל הפעם מדובר בשימוש בנשק כימי וגז חרדל, אירועים יוצאי דופן שגורמים לבעלה גדולה בסוריה וברחבי סוריה בכלל. אנחנו שומעים על תגובות גם מהאירופאים, וכמו שכבר אמרנו, גם בריטניה וגם צרפת הודיעו כי מדובר בפשעי מלחמה, והם שולחים חוקרים באמצעות האום כדי לבדוק באיזה נשק משתמש אסד נגד אזרחים. הנשק הזה לא כוון נגד חיילים או נגד צבא, נכתב בהודעה, אלא הוא כוון במטרה תחילה לפגוע באזרחים, גברים, נשים וילדים. בנוסף לכך, צבא סוריה הפגיז כמה בתי חולים באזור שבו הושלכו הפצצות הכימיות הללו, כדי למנוע טיפול בפצועים, ובעולם רואים זאת בחומרה. אמריקנים לפי שלא מגיבים לעניין הזה, אנחנו עוד מעט נעסוק שוב בנושא הזה. אנחנו פונים עכשיו לשר התקשורת צחי הנגבי. שלום וערב טוב אדוני.
שלום וערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל נפתח עם מה שקורה בסוריה, כי אנחנו לא יכולים להתעלם מעבר, ממה שקורה בעבר לגבול הצפוני, מראות מאוד קשים, תמונות קשות לצפייה. האם תפקידנו כמדינה שסבלה לא מעט, וכעם שסבל ללא מעט, לעשות משהו מול הטבח שמתרחש שם?
אנחנו הבהרנו לאורך כל השנים האחרונות, כשהיו מי שישלו את עצמם, כולל בממשל האמריקאי, הבהרנו שאסד היה רוצח, נשאר רוצח, טובח בבני עמו. התמונות האלה הן מזעזעות, אבל הן לא יותר מזעזעות מהעובדה ש500,000 איש כבר נהרגו. זה שהם נהרגו שלא על ידי שימוש בנשק כימי, לא משנה את מצבם הנורא. ואני מקווה שעכשיו לפחות תהיה קצת יותר הבנה של של התוהו ובוהו הזה, והמשמעויות המחרידות שלו בכל הנוגע לזכויות האדם.
עכשיו אולי שאלה כפרשן, ויסלח לי אדוני מראש, אבל האם זאת נקודה שבארצות הברית צריכה להיכנס לתמונה לדעתך?
זה לא רק עניין של פרשן, אני באמת לא רוצה לתת עצות לארצות הברית, ודאי לא בכלי התקשורת, אבל אני מעריך שהם לא יוכלו לשבת מנגד.
בעקבות השימוש בנשק הזה, שאגב, יכול להיות מופנה אלינו בכל רגע נתון. אין שם איזה מבוגר אחראי בצד השני.
זה לא חסרות שנים, ישראל נערכה לסיטואציה שבה נשק כימי יופעל כנגדנו. אנחנו זוכרים את חלוקת ערכות המגן שנעשתה לאורך כל כך הרבה עשורים. ולפני כמה זמן ניסו להרגיע אותנו בכך שהנשק הזה הוצא מהמחסנים של הצבא הסורי, ואכן רוב רובו הוצא. אבל לא צריך יותר מכמה וכמה מאות קילוגרמים כדי לגרום נזק, כפי שראינו. וישראל, אני יכול לומר פה, מבינה את האיום ולא משלה את עצמה שהסכנות נותרו בעינן.
טוב, נעבור לעניינים אחרים שמתרחשים כאן אצלנו. אנחנו בשיאה של הקלחת סביב התאגיד, ואדוני כשר תקשורת מן הסתם יוצר את המתווה כדי לפתור את המשבר הזה. מה יהיה בסוף? אנחנו באמת מנסים להבין. מחלקת חדשות ברשות השידור, מחלקת תעודה תוצא מהתאגיד, בנייה של כלי תקשורת חדש שמורכב משני הצדדים. אולי פעם אחת ולתמיד נעשה סדר בעניין הזה.
תראה, הנושא הוא מאוד פשוט. אני חושב שמספחים אותו ללא עילה של ממש. בשעתו רשות השידור לאורך שנים איבדה את האמון של הציבור. ואחוזי הצפייה וגם ההזנה לה לא היו גבוהים. והכנסת החליטה, ביוזמת הממשלה דאז, ממשלת הליכוד, לפתוח גוף שידור חדש. והוא אמור היה לקום לפני כשנה, ולאור העובדה שנראה היה שהגוף הזה איננו מכוון את עצמו לשקף באמת את המגוון שקיים בציבור, כמה וכמה פעמים הוא עלו הסתייגויות, ובסופו של דבר המתווה שגובש בין ראש הממשלה לבין שר האוצר לפני ימים לא רבים, אמור לתת מענה לעניין הזה. הגוף יקום, השידור הציבורי יצא לדרך, אבל כל מה שנוגע למחלקת החדשות שלו, יישאר בידי אותם אנשים שמשך עשרות שנים באמת הוכיחו שהם יודעים לקיים שידור ציבורי מקצועי, נקי מפוליטיקה, אנשים מנוסים, אנשים ותיקים, והם למעשה בתאגיד שידור של חדשות יהיו מעורבים כחלק מהתאגיד החדש. לצורך כך נדרשת חקיקה, משרדים השונים, משרד התקשורת, משרד המשפטים, משרד האוצר, מעצבים ומלטשים ממש בעצם הימים האלה את הנוסח של הצעת החוק שתובא לכנסת, והמטרה להשלים את החקיקה החדשה מהר, כדי שהתאגיד, כולל מחלקת החדשות החדשה, יוכלו לעלות לשידור.
מצד שני, זה נראה שזו בדיוק התערבות פוליטית במה שקורה בעולם התקשורת. כי הרי אם ראש הממשלה מעדיף את מחלקת החדשות של רשות השידור, אולי היא יותר את עושה דברו מאשר מחלקת חדשות אחרת? כך זה נראה למבית מהצד.
אני חושב שזה לא הגישה הראויה. הגישה הראויה זה אומרת כך. משרד האוצר עומד על קיצוצים כדי לא לחרוג מהתקציב המקורי שהוקצה בתקציב המדינה, לתאגיד החדש. ולכן נדרשים פיתורים של רבים. מי צריך להיות מפוטר? החדשים זה מקרוב באו, שהם כמה חודשים במחלקת החדשות, או העובדים שמשך עשרות בשנים נשאו על כתפיהם את המלאכה המקצועית. וזה אני מניח בין היתר מה שקומם את ראש הממשלה, שהוא ראה שהוא עשה טעות בכך שהוא לא נתן את ליבו לחוסר הצדק הזה, לעוול הגדול הזה שהולך לעשות לאנשים רציניים ומקצועיים, ולכך אנחנו נסים למצוא פתרון ממש עכשיו.
עכשיו שאלה טכנית, התאגיד הוא בסוף תאגיד ממשלתי שפועל מתחת למשרד התקשורת, אבל הוא תאגיד ממשלתי שמגייס עובדים בלי מכרז. פשוט מאתר עובד, יושב איתו לפגישה, סוגרים חוזה, מפרסמים שעיתונאי פלוני אלמוני מצטרף לתאגיד ללא כל מכרז. איך זה עובר?
החוק הסדיר את, את המהלכים, את התהליכים, שהדבר הזה מתקיים. לפי הכללים האלה, בתהליך המקורי והראשוני, אכן ניתנה אפשרות למנהלים להיות אלה שהם קובעים דברים שבדרך כלל בגופים ציבוריים דורשים מכרזים. אני לא הייתי מעורב בשעתו בחוק המקורי, הוא בא על ידי גלעד ארדן, אני מניח שהנושא הזה שאתה מעלה נידון בוועדת הכלכלה של הכנסת, או בוועדה המיוחדת שעסקה בו, ובאמת אינני מכיר את פרטי הפרטים, מה היה הטעם לכך שהם עשו תהליכים מיוחדים, יכול להיות שהם רוצו באמת לגרום לכך שבפרק זמן יחסית קצר, הגוף הזה יעמוד על הרגליים ויפעל.
שאלה אחרונה בעניין הזה, שמענו לפני יומיים את שר הפנים אריה דרי, שאומר שהובטח לו על ידי ראש הממשלה, שבמסגרת הקמת התאגיד החדש, תוקצה תחנת רדיו למגזר החרדי. ולא תחנה שפועלת על ידי הרשות השנייה, אלא דווקא תחנה ממלכתית שפועלת תחת משרד התקשורת. אתה מודע לכך?
אני לא מודע לכך, אני מניח שראש הממשלה יעדכן אותי ברגע שהנושא הזה יצא לדרך.
טוב, ברכות לגדעון סער?
בהחלט, ברכות לכך שפרק הזמן שהוא לקח לעצמו בחיים נורמליים הגיע לסיומו. ולמעשה גדעון לא פרש אף פעם מהליכוד, הוא גם לא פרש מהחיים הציבוריים בתוך התנועה, הוא פרש מהכנסת, והוא הוריד את האינטנסיביות של הפעילות הציבורית שלו. ושמחתי לשמוע שהוא חוזר, וזה דבר שסך הכל מחזק את הליכוד, מאחד אותו סביב מנהיגותו של ראש הממשלה, שאנחנו כבר בחרנו אותו לפני זמן לא רב, להוביל אותנו בבחירות הבאות בעוד שנתיים וחצי, שתתקיים לה, אני מקווה, במועדן.
טוב, יפה. דבר אחד טוב אפשר לומר על הליכוד, לא יודע אם דבר טוב, לפחות בעניין הזה, שוחחנו קודם עם השר שטייניץ, ואתמול עם שרים נוספים, וכולם מלאים ברכות ותשבחות, כשאנחנו רואים מה קורה במפלגות אחרות, עם כל תזוזה שמתרחשת בצמרת, אז אולי הליכוד ככה בימים טובים.
אני מקווה, שההבחנה שלך נכונה.
השר צחי הנגבי, תודה רבה לך, אדוני, שר התקשורת. פסח כשר ושמח. אנחנו עם שר הפנים לשעבר, גדעון סער. שלום לך, אדוני.
שלום, ערב טוב אבי וערב טוב למאזינים.
טוב, אז עם חזרתך לחיים הפוליטיים, ניכנס ישר לקלחת המדינית והביטחונית שנמצאת ככה סביבנו. אנחנו מתעוררים הבוקר לטבח קשה ואכזרי בסוריה, ואנחנו שומעים שישראל לא מגיבה מלבד קריאה לעולם להתערב ולהגיב. האם זה נכון? האם אנחנו אולי כן צריכים להושיט עזרה, לייצר איזה שהם תרופות או לתת סיוע הומניטרי לאזרחים שם בסוריה?
זה לא פעם הראשונה שהרוצח ההמונים הזה אסד משתמש בנשק כימי כנגד בני עמו, כנגד אזרחים. ישראל בהחלט צריכה להשמיע קול מוסרי. אני חושב שישראל יכולה לעשות עוד דברים שאינם בהכרח כניסה לתוך הביצה המדממת הזאת של המלחמה בתוך סוריה. יש לישראל השפעה מסוימת בקרב ידידיה בעולם, ואני חושב שאולי זאת העת לנחישות מצוינת. מצד הקהילה הבינלאומית לשנות את מצב הדברים, הוא קודם כל להפיל את, את אסד משלטונו. אני רוצה להסביר, בשעתו הנשיא אובמה קבע קו אדום של שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי כלפי אזרחים. ברגע האמת הוא קרס והחליט לא לתקוף וברח מהאולטימטום שהוא עצמו נתן. הדבר הזה הפך להיות מין רשות לאסד לחצות עוד פעם ועוד פעם קווים אדומים, ובמהלך האחרון שלו ללא ספק גם הפר את הסכם פירוק הנשק הכימי בגז שבו הוא השתמש או משטרו השתמש באירוע הזה. ואני חושב שזה מבחן גדול מאוד לנשיא החדש, לנשיא טראמפ. הוא לא היה קשור בכל אותה מדיניות, הוא גם לא היה קשור באותה מדיניות של אובמה שחיזקה את איראן, ואסד הוא בן בריתה של איראן באזור, והוא היום לפי הערכתי יכול לרתום את אירופה למהלך בסוריה. ללא ספק יש מודיעין ויכולת תקיפה של נשק בלתי קונבנציונלי.
אתה אומר לרתום את אירופה, ואתה לא אומר להתערב פיזית. כלומר, אמריקנים לא צריכים להתערב במה שמתרחש על אדמת סוריה, אלא רק לרתום את האירופאים.
לא, אני חושב שארצות הברית והמערב, כלומר מדינות אירופה, יש להן יכולת גם של תקיפה מהאוויר. הן יכולות לפעול. יש בוודאי סיכון מסוים לנוכח הנוכחות הרוסית והאינטרסים הרוסיים בסוריה, אבל האלטרנטיבה היא הפקרת האינטרסים האמריקאים והמערביים לאינטרסים איראניים, אולי גם לאינטרסים רוסיים. זה גם לא נכון מבחינה אסטרטגית, זה גם בעייתי מבחינה מוסרית. ואני חושב שכל פעם אנחנו רואים שזה שפל חדש, היום גם הפציצו מקומות מקלט של טיפול ואותם פצועים מנשק כימי. אנחנו כיהודים שידענו דברים מאוד קשים בתולדותינו, קודם כל צריכים להשמיע קול ברור, שני צריכים לראות כיצד ניתן להסביר לידידינו שבסך הכל רואים את הדברים להערכתי בגדול בצורה דומה, שזו שעת מבחן, ויכול להיות שאנחנו גם יכולים לסייע בדברים כאלה ואחרים שאינם מבחינת פעילות צבאית שלנו בהקשר הזה.
למשל,
הזכרת היבטים הומניטריים, אנחנו כבר עושים דברים בהקשרים ההומניטריים.
חקרת את נושא סוריה במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואני רוצה לשאול אותך, האם הנשיא האמריקני שעכשיו בוחן את מה שיש לפניו על השולחן, והוא נזכר בעיראק, והוא אומר לעצמו, גם בעיראק, אמרו לנו לפני 20 שנה שיש נשק בלתי קונבנציונלי בכמויות אדירות, שקענו שם בבוץ במשך עשור, עד עכשיו המדינה הזו מדממת.
אני לא חושב שאפשרות היחידה שעומדת בפני ארצות הברית זה מה שנקרא בלעז, boots on the ground, מגפיים על הקרקע, באמצעות חיילים אמריקאים בסוריה. יש אפשרויות אחרות, יש אפשרויות כמו שציינתי גם לפעול מהאוויר, וגם כדי לפתור את העניין הסורי, ואגב בהקשר הזה יש קווי דמיון בין סוריה לעיראק, צריך להבין דבר מאוד פשוט. המזרח התיכון כפי שהיה בעצם נוצר לפני 100 שנה בהסכמי סייקס פיקו ב-1917 קרס. אין כבר מדינה כזאת שנקראת סוריה, אין כבר מדינה כזאת שנקראת עיראק, הן גם לא יחזרו להיות מדינות, הן מפוצלות מבחינה אתנית, מבחינה דתית ודתית, והפיצול הזה בעקבות המלחמות גם יצר פיצול בשטח של הימלטות של אזרחים והיקבצות שלהם לפי מה
שהביא לעולם את דאעש.
והיום הפתרון ארוך הטווח לבעיה הסורית היא חלוקה של סוריה, יכול להיות חלוקה במסגרת פדרטיבית, יכול להיות חלוקה לאישויות מדיניות שונות, אבל רק כך ניתן יהיה להפסיק את שפיכות הדמים, לייצב את המצב ולהביא לעתיד אחר.
עם כל הכאב לראות אנשים עם צלם אנוש מתים בצורה אכזרית כזו, אנחנו בסוף זוכרים שסוריה זאת מדינת אויב. זה לא משרת אותנו כל מה שקורה שם, שסוריה מתפרקת מעצם בעצמה?
זה שסוריה או חיזבאללה עסוקים במלחמות שלהם ולא מפנים את קנה הארטילריה והנשק האחר שלהם כלפינו, זה בוודאי לא רע, אבל צריך להבין מה קורה. אם בסופו של דבר אסד נותר על כנו בסוריה, הוא עצם הבריח בין איראן לבין החיזבאללה, דרכו מוברח הנשק לחיזבאללה, ולכן נפילתו מהשלטון היא מכה קשה ביותר לציר שהוא קודם כל הציר האנטי-ישראלי המסוכן ביותר. ולכן צריך לראות מה ישראל יכולה לעשות, גם אם היא לא יכולה לעשות את זה באופן ישיר או באופן צבאי, כדי לקדם דבר שהוא לפי דעתי עולה בקנה אחד עם האינטרסים האסטרטגיים שלנו. אומרים אולי יתפוס את מקומו מישהו יותר גרוע. א', אני לא חושב שיש מישהו יותר גרוע מאסד, מכיוון שהוא בעל הברית המרכזי של איראן וגם של חיזבאללה באזור. ושתיים, כמו שאמרתי קודם, סוריה ממילא מפורקת, אסד אוחז בדמשק, אוחז בחלק המערבי של סוריה שגובל בלבנון שנשלטת ברובה על ידי החיזבאללה, ואת האחיזה של אסד כבן ברית איראני, אני חושב שטוב יהיה אם ניתן יהיה לשחרר.
טוב, פסק הזמן היה איכותי, כמו ששמענו.
תודה רבה.
שמענו אותך אומר.
אני לא יכול להכחיש את זה.
כן, אבל גם חזרה לחיים הפוליטיים על כל המשתמע, כמו שאנחנו זוכרים אותך, היו איכותיים לא פחות, אז אנחנו רק באמת נאחל בהצלחה, ומה? נמתין לפריימריז בליכוד.
אני מאוד מודה לכם על הרעיון, אנחנו לפני חג החירות, זמן חירותנו. אני רוצה לאחל לכל מאזיני קול ברא, סליחה, רדיו קול חי, פסח כשר ושמח, שנזכה ליהנות מהימים האלה שבראייה היסטורית הם ימים טובים לעם היהודי, ונדע לשמור על מה שיש בידינו, וזה מדינת ישראל.
אמן, תודה.
ונדע לשמור גם על והגדת לבנך, על העברת המסורת מדור לדור, שהיא הערובה להמשך הקיום של העם היהודי.
בהחלט. בלי השרשרת הזו לא היינו כאן ולא היינו משוחחים עכשיו. נקודה חשובה לתזכורת. אני מודה לך על הדברים.
תודה לך, אבי שר,
כל חג אשר ושמח. תודה רבה. צבי חזקלי, שלום צבי.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. טוב, לא נדבר איתך על הטבח הזה, כי אסד הוא רוצח, הוא היטלר של 2017, והוא לא מוחל בשום דבר. אבל בוא באמת מבחינה אסטרטגית, צבי. אנחנו במדינת ישראל, שמסתכלים על מה שקורה שם, מה טוב לנו לעשות? לשתוק, לא לשתוק, להתערב, לקרוא לעולם להתערב, לטפל בפצועים, מה טוב לנו?
קודם כל תרשה לי לשאול מה נשתנה. הורגים בסוריה כל יום. האם זה משנה לך שהורגים בגז חרדל או בסכינים יפניות או בחביות נפט? זה לא משנה. קודם כל, מדובר באזור שהוא גובל ב-65 קילומטרים מרחק מהגבול הטורקי, זה קצת לא קשור אלינו. ישראל תעשה את מה שהיא עשתה תמיד, מה שאולי העולם עושה כל הזמן, אולי קצת פחות מהעולם, אלא מסתכל, מתבונן ומצקצק, ואומר אוי ואבוי. הפעם, אני אגיד לך מה הדבר השונה פה בסיפור של הטבח הזה, שהוא צולם, שצולמו הילדים האלה, אחרת זה גם לא היה עולה לכותרות. זו התקיפה מספר 40 של אסד מאז שהוא הבטיח לעולם כביכול להפתן את הנשק הכימי והביולוגי, והייתי אומר שמה שבאמת באמת צריך להוטט לישראל כאן, שמעתי קודם את גדעון סער שאומר שבאמת אסד הוא הפרטנר הכי לא טוב מבחינת ישראל, אבל אני חושב שכבר קשה כבר לדבר על סוריה בלי אסד. אם לפני כמה שנים עוד השלטון שלו התנדנד, היום אפשר לומר בוודאות שזה ניצחון איראני שיעי, חיזבאלי וסורי. וזה הדבר המדהיג לאזור שלנו, שבסוף בגולן תכלס ישראל מעדיפה גבול עם דאש, והיא קיבלה בסופו של דבר את איראן ואת אסד. כך שהאיראנים מבחינת ישראל הם האופציה הגרועה ביותר. זו מדינה שבגלוי אומרת שהיא רוצה להשמיד את ישראל, בזמן שדאש, אתה יודע, לדאש יש עדיפות אחרות. ולכן תראה, אני מבין שלעולם קשה בעניין הזה, אבל תראה את המספרים, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על המספרים. 35 הרוגים בממוצע ביום בסוריה, אז היום עלית פי 3 מהממוצע. לפני שנתיים הממוצע היה 100, זה בדיוק כמו שקורה היום, הממוצע. זה סוג של צביעות. העניין הוא למה לאסד יש אומץ כזה לעשות כזו פעולה בעיני העולם, וזה מחזיר אותנו לאובמה, לרפיסות של האמריקנים. תראה, אם האמריקנים היו מממשים אז, ב-2013, את מה שהם כינו אז, חציית הקו האדום, אתה זוכר שאובמה אמר, אסד חצה קו אדום וקימי וכו', אז השכונה הייתה מתנהגת אחרת. השכונה פה בוחנת את מנהיגי המערב לפי מעשיהם, ומעשיהם של מנהיגי המערב זה חידלון. הם השאירו את אסד להתפרע, הרוסים נותנים לו עכשיו חותמת, ואני גם לא אופתע אם המתקפה הזו לא הייתה מתואמת עם מוסקבה בכלל. ולכן אסד עושה ככה לעולם, כי הוא הבין שהמערב לא יכול להתעמת היום עם המזרח. זה התוצאה של העניינים. במזרח בודקים את היכולות שלך ואת האפשור של העניינים. הם רואים שהאמריקנים, אתה יודע, אובמה וכולם, הם בוא נאמר בשפה בעגה הם פריירים. ולכן זה התוצאה של הדבר הזה. רק קצת להסביר לך שלא כולם לוקחים את ארצות הברית ברצינות כמו שפה לוקחים אותה. וזו התוצאה של זה. אני לא אגזים ואומר שהאדם הזה שנשפך היום הוא חלק ניכר ממנו על ידיו של אובמה, אבל אתה יודע, למי אכפת מחר יום חדש? ככה זה, כן. ככה העולם רואה את זה.
כשאנחנו עושים עכשיו מבט כללי על מה שקורה בעולם, ואתה מטיב להגדיר את זה, אז באמת אובמה השאיר את המזרח התיכון במצב הכי ירוד שהוא היה פה ב-20 שנה, ב-30 שנה האחרונות, משוסע, מפולג, דם, מלחמות, דאש, כל אלו קרו והתחשו בזמנו של אובמה, אבל בוא נדבר רגע על האירופאים, הם פתאום, בריטניה, צרפת, קוראים להתערבות בינלאומית, מה שקורה בסוריה, זה צקצוק לשון או שמה?
זה צביעות, אני אסביר לך, זה צביעות. האירופאים, אני אזכיר לך שבמתקפה אז, שאובמה ביקש אז לתקוף את סוריה, בגלל 1,300 הרוגים מגז חרדל, אז הבריטים אמרו, לא, אנחנו לא נכנסים לסיפור הזה. אז אתה חושב שהם יתקפו ב-100? אתה חושב שלאירופים חסר היום? היום תקיפה של האירופים בסוריה, תעשה להם בלגן בבית. אל תשכח שרוב הפליטים בסוריה, לאן הם הגיעו? הם הגיעו לאירופה. והם רוצים להתעסק עם זה. האירופאים מסובכים עד צוואר עם הסוגיה הסורית. 11 מיליון פליטים, אני אזכיר לך, 11 מיליון פליטים יש בסוריה, רובם סונים, בטיהור האתני הכי גדול שנעשה כאן במזרח התיכון, מאז מלחמת העולם השנייה, והאירופאים יכולים להוציא גינויים, יופי, כל העולם יהיה בגינויים, אבל בוא נאמר ככה, אנחנו ערב חג הפסח, תגיד, בוא ניתן יומיים לסוגיה הזו להיות באוויר, ואז זה יורד וזה ישכח, ואף אחד לא יזכור בכלל מה היה בסוריה, והם לא זוכרים, וזה כל העניין של הצביעות. אז אתה יודע, בוא נגיד ככה, באותה נשימה שהאירופים אומרים על סוריה, מחר הם יגידו על הפרגולה שבנו בפסגות או בביתר עילית, או לא משנה.
לא יאומן. צביעות בהתגלמותה, ולא, כן, אבל צריך לחדד את זה, כי אתה פתאום שומע מילים כל כך גבוהות ויפות, ואתה אומר, הנה, זה מישהו מאירופה באמת התעורר, פתאום מעניין אותם מטבח של אנשים, אבל בסוף הכל כנראה מס שפתיים.
זה לא עירות, בוא נאמר ככה, שאתה יכול לעשות קולות של ער גם מתוך שינה, אם אתה רוצה את הדימוי הזה. אני חושב שמישהו מתעורר, הוא קודם מתעורר בביתו, ואז הוא מתעורר החוצה. זה לא מה שקורה לאירופה, ואני הייתי אומר יותר מזה, אם לא רוסיה, ותראה, 40 תקיפות עשה אסד מאז בשנים האחרונות של נשק כימי. שים לב שהגרף של התקיפות עולה ככל שהרוסים מגבים אותו, וככל שהם נכנסו לתוך העניינים. כשרוסים נכנסים, אז תבין שאין בעל בית. אין בעל בית במזרח התיכון, ואובמה, כמו שהזכרת, לא רק שמשאיר את האזור הזה חרב, הוא גם קיבל פרס נובל לשלום, אתה מבין את היופי של הצביעות. אז תבין שזה בעצם מה שקורה כרגע בעולם. וסוריה, באמת האנשים הכי מסכנים בסוריה הם אלו שהיום נטבחים שם, ורק מזלם שזה יצטלם טוב היום ולא מחר. ואפילו טורקיה, שזה סמוך לגבול שלה, לא יכולה לומר דבר. זהו, מה שנקרא מזרח תיכון חדש.
מזרח תיכון חדש. ואנחנו נשב שבוע הבא בליל הסדר ונקרא את האגדה, ובואו ננסה לשלב השנה בתוך סיפור האגדה את סוריה, את האירופאים, את ארדואן, את איראן ואת חיזבאללה, ותראה עד כמה מה שהיה לפני 3,000 ו-2,000 שנה, זהה מדויק למה שקורה היום.
תשמע, זה לא יאומן. מעבר לסכסכתי מצרים במצרים,
הכל, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. תגיד, אתה רואה שם גז עצבים ונשק חרדלי ובלתי קונבנציונלי, ואתה אומר, איך כל זה 20 שנה לא התקרב אלינו? ופתאום עכשיו זה יוצא מהמחסנים, אין לזה הסבר טבעי.
לגמרי, מכל פרספקטיבה שלא תסתכל, אתה יודע שפעם היו אומרים שמשכורת של לבנוני תוסיף לסורי, תוסיף לירדני, תוסיף לפלסטיני, תוסיף למצרי, זאת אומרת כל המדינות שגובלות בנו, כל 5 המדינות הללו אינה משתוות למשכורת של ישראל. יופי, היום הייתי אומר לך, תמנה לי מדינה אחת שעומדת על הרגליים בכלל, שהיא בכלל לא מתפוררת ולא התפרקה, אז תבין במה מדובר.
איזה תמונה, זה לא יאומן, מדהים, פשוט 100 קילומטר מאיתנו.
ברור, עוד שבוע בחול המועד, אתה תראה את המוני עם ישראל גודשים את המעיינות בגולן, ומאה מטר משם, התמונות האלה שאתה רואה, וזה אומר דבר מאוד מאוד גדול, שבעצם מצבה של ישראל, אני לא מגזים בגלל שאנחנו ממש סמוכים ליציאת מצרים, אני אומר לך שמצבה של ישראל עדיין, למרות הכל, ואולי למרות ההנהגה, הייתי אומר, הוא עדיין באחת הנקודות הטובות שלה, כיוון שאנחנו לא תחת איומים
מיידיים.
בדיוק, אנחנו תחת איומים תקשורתיים, דאשיים וכולי, אבל עדיין סופו של דבר, אני לא יכול להסביר את זה משום בחינה, אתה יודע, זה בגבולותינו זה נס.
באמת נס.
זה הגבולות האלה שמחזיקים את החסד העצום הזה.
מיליוני מיליוני מחבלים מסביב, הם עסוקים איך להרוג אחד את השני. אין לזה הסבר הגיוני בשום צד שלא נהפוך את התמונה הזו. צבי חזקאלי, תמיד מעניין, והפעם גם מחזק. תודה רבה.
תודה, תודה, כל טוב.
טוב, חג שמח. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בפסח הזה שווה לכם לנקות עם סנו פי אלף. אפיקומן במזומן. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סנו ב-49 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, מתקשרים ומשחקים במשחק האפיקומן של סנו בטלמסר 03-373-8899. הניתן נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר, זכיתם ב-1,000 שקלים. שמעתם נכון, 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. כפוף לתקנון המבצע, יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? חוסנו.
את באמת חושבת שיש לי זמן ואנרגיות לנקות צירים?
לכן קני צירי אבן שיש?
רק בקליצ'ן הפסח הזה תתקדמי בבישולים ולא בגירות צירים. ועכשיו כל הסירים והמחוותות 1+1. קליצ'ן, ירושלים, ירמיהו 66, בית יעקב 2, שוק מחנה יהודה, ובבני ברק רבי עקיבא 86.
מותגים גדולים במבצע חג ענק. מוצרי החשמל של קנווד, בראון, הובר, אלג'י ועוד. במחירי חג מדהימים ובמבצע חג מיוחד. קונים מוצר שבמבצע ומקבלים סט מוצרי חשמל למטבח או סט צירים או סט מזוודות ב-99 שקלים בלבד. פרימאג, מותגים מבית טוב.
תגיד, איזה תנור לקחת?
בקו בדץ, באחריות.
ומקרר?
נו, בקו בדץ, באחריות.
לראשונה בבקו בדץ. 7 שנות אחריות מלאה על מגוון המקררים והתנורים של בקו בדץ. רק בתוספת 49 שקלים. בקו בדץ, הקשרות הכי טובה, באחריות. המבצע גם למכונות הכביסה ולמקפיאים של בקו. בכפוף לתקנון.
אמרת חליפה? אמרת מנטור.
הפסח הזה כולו הזדמנות להתחדש בתכשיט יהלומים ברויאלטי וליהנות מהנחה עד 50%. אז בוא להתחדש ברויאלטי. חג שמח. כפוף לתקנון. רויאלטי.
בהודעה זו אני רוצה לפנות ללב היקר שלכם. חשבתם פעם מה עובר על אישה שמודיעים לה שבעלה נפטר? חשבתם פעם מה עובר על ילד שמלווה את אבא שלו לקבר? חשבתם פעם איך נראה שולחן החג של אלמנה ויתומים? לא ייתכן ששולחן החג של אלמנה ויתומים יהיה ריק, ואנחנו נשב לסעודת החג בהרחבה ושמחה עם כל בני משפחתנו. גדולי ישראל יצאו מגדרם וברכו שכל מי שיעזור ויציל את האלמנות והיתומים, הוא יזכה להינצל מכל רע. מתקשרים עכשיו ומצילים מאות משפחות של אלמנות ויתומים. 1-800-39-47-46, קופת העיר, הקופה של גדולי הדור. 1-800-39-47-46.
חכם, מה הוא קונה? חכם קונה המנח, ועכשיו רק בעולם המזרונים המנח קינקול במבצע ענק לפסח. גם 50% הנחה למזרן השני, ובנוסף זוג קריות אורתופדיות מתנה. השינה שלכם מתחילה בעולם המזרונים. עולם המזרונים, ירושלים כיכר הדוד, קו בני ברק, קהנמן 62, ובית שמש נחל זוהר 10, ובשאר סניפי הרשת.
ירושלים נכנסת להילוך גבוה. טים קארטינג, מסלול הקארטינג הראשון בירושלים, יוצא לדרך. בואו להנות מחוויה מוטורית לכל המשפחה, עם המכוניות החדישות בעולם. נורמן 17, קניון לב תלפיות, 077-530-566.
האתר שומר שבת.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורו, 3 חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, 3 חולצות ב-250 שקלים. פורו, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורו, חד וחלק.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מזכים ליין בריחות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להשיג ברשתות השיווק להזמנות 1-700-554-554.
יקבי ירושלים.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה?
אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
לא מצאתם את האפיקומן? לא נורא, עדיין מגיעות לכם מתנות מפאגי. לקוחות כרטיס האשראי פאגי פלוס נהנים ממגוון הטבות שוות לכבוד החג. למשל, עניבה או חגורה מתנה ברכישת חולצה ברשת בגיר, 10% הנחה ברכישת טאבלט סמסונג כשר מבית הדרן, 10% הנחה בכל קנייה ברשת בגדי הילדים אנג'לס, ועוד. פאגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי המבצע.
כמה?
7.
מה 7?
מה כמה?
7 שקלים בחודש. ועכשיו ברמי לוי תקשורת, 7 שקלים לחודש לתוכנית קשרה עם שיחות ללא הגבלה. המבצע מוגבל בזמן ובכפוף להסכמי התקשרות. רמי לוי תקשורת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מנכ"ל הרבנות הראשית משה דגן. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
איך מוכרים חמץ דרך הרבנות הראשית? אני שומע על חידושים בעניין.
כן, מכירת חמץ נגישה, מקוונת. זה מזהם חדש שהוצאנו אותו היום. ניתן למכור את החמץ באמצעות טופס מקוון, שבנוי בצורה ידידותית, פשוטה.
כלומר, כל יהודי ברחבי הארץ יכול להיכנס לדף המקוון של הרבנות הראשית, ובאמצעותו לבצע מכירת חמץ.
כן, למעשה האזרח מייפה את כוחם של הרבנים הראשיים, להיות השליחים שלו, למכור את החמץ לגוי. למעשה הטופס דורש למלא פרטים אישיים, מיקום החמץ, פרטי דואר אלקטרון וכו', כדי שנוכל באמת גם להנפיק את האישור לאחר הפסח. בדרך הזו אנחנו גם מנגישים את השירות לציבור, למי שלא יכול להגיע לרב מקומי, או שיש לו קושי להגיע למכור את החמץ.
תקשיב, אפשר, אתה יודע, כמבט מהצד על המיזם הזה, לתת איזה מילה, משה דגן?
כן, אני, בהנחיית הרבנים הראשיים, אני, תפיסת העולם שלי זה להנגיש את שירותי הדת בישראל.
תשמע, סוף סוף, סוף סוף, הרבנות הראשית, סוף סוף, הרבנות הראשית, מבינה שאנחנו בשנת 2017, ועושה מיזמים מהסוג הזה, שמוסיפים לרבנות כבוד, ו... הופכים גם את כל הלאום שנעשה נגד הרבנות על ידי כל מיני גורמים שונים למקום חיובי, וזה פשוט באמת סוף סוף, אתה יודע, אין לי מילים אחרות, זה דברים שהיו צריכים לעשות מזמן.
תודה על הפרגון, אבי, ואני חייב לציין שהמיזם הזה הוא חלק ממהלך כולל שאנחנו עושים ברבנות של שיפור מערכות המחשוב והתשתית. למעשה, כמו שאתה אומר, לעשות שימוש יעיל בטכנולוגיה המתקדמת.
הגיע הזמן, הגיע הזמן שהרבנות תתנהל בדיוק כמו גופים אחרים שמנסים כל הזמן רק לקעקע את מעמדה. משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית, רק נספר למאזינים שמיד אחרינו בתוכנית הבאה יהיה אפשר, ידובר על כך יותר בהרחבה, וגם באמצעות אתר קולחה יש קישור לאתר הרבנות הראשית. תודה רבה לך.
תודה לך, כל טוב וחג כשר ושמח.
חג כשר ושמח, ואנחנו עם הסופר חיים גרינבוים. שלום חיים.
שלום וברכה.
אתה בדרך כלל כותב מותחנים וכל מיני סיפורי מתח. מה מביא אותך לכתיבה על חג הפסח? איך זה מתקשר?
קודם כל, כל מי שעוסק בסיפור סיפורים, אז צריך לזכור שאת סיפור יציאת מצרים אנחנו מצווים לומר, או להעביר לדור השני באמצעות סיפור. הכלי ששמו סיפור הוא הכלי הטוב ביותר להעברת מסרים. אז אם במותחנים יש את המסרים של, שבהם אנחנו עוסקים...
אמונה ותפילה וכולי.
כן, כן, בהחלט, אבל אתה יודע, אבל לא להכיל בכפית, כמובן, אלא בצורה מתוחכמת ומעודנת. אז מה לנו יותר מסיפור יציאת מצרים, כדי להלביש אותו בצורה של עלילה מותחת שתכבוש את לב הילד הקורא, לאו דווקא הילד.
רגע, אז בוא נסביר למאזינים, אתה מוציא עכשיו ספר לחג הפסח שלוקח את כל מה שקרה בפועל ביציאת מצרים והופך אותו לסיפור כביכול בין זמננו עם תיאורים שילד או נער...
לא בין זמננו, למרות שכל אדם חייב לראות עצמו כאילו את המצרים. זה יומן אישי של ילד שכביכול חי במצרים, ואנחנו מצאנו אותו בחפירות ארכיאולוגיות דמיוניות כלשהן.
ולהעביר את סיפור יציאת מצרים בצורה הכי מרתקת.
הילד פשוט מספר ואיך הוא משועבד, ואיך הוא נגעל, ואיך
מדהים,
הוא...
מדהים, מדהים. איך קוראים לספר?
הספר שמו בחצי הלילה.
בחצי הלילה.
ו...
טוב. הנה, אנחנו ממליצים, ובאמת יישר כוח על כך, חיים, וזה באמת המצווה הכי חשובה בחג הפסח, והגעת לבנך, סיפור יציאת מצרים וכל המרבה הרי זה משובח, אז אולי גם אפשר ככה לקרוא את זה במהלך החג ולצאת ידי חובה לכתחילה של סיפור יציאת מצרים. תודה רבה לך, חיים גרינבוים. אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית, תודה לטכנאי שי פופובסקי, לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לכם, מאזינים מיד אחרינו שואלים ודורשים בלכות חג הפסח, ערב טוב לכם ולהתראות.
את באמת חושבת שיש לי זמן ואנרגיות לנקות סירים?
רק בקליצ'ן, כל החנות ב-50% הנחה על הפריט השני. כל הסירים והמחוותות 1+1. קליצ'ן, ירושלים, ירמיהו 66, בית יעקב 2, שוק מחנה יהודה, ובבני ברק, רבי עקיבא 86.
ספה שלושה מושבים אור, נפתחת לריקליינרים ב-3,790 שקלים? כן, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
הגדה של מבצעים בעולם המזרנים. עד 50% הנחה על מגוון מזרני סימוס המשודרגים, עם מערכת אנטומיק ריליס שבמבצע, וגם הנחות ענק על כל המותגים המובילים, סילי, סימוס ועוד. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש.
חדש באוהה, חולצות נון איירון עם התווית האדומה, גם בבצעתם. תלבש, תבין. עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
תצאו בזול. בפסח הזה כולנו במוזיאון גוש קטיף, רחוב שערי צדק 5 ירושלים, פתוח מ-9 בבוקר ועד 7 בערב. 02-6255-456 02-6255-456
פורור, חד וחלק.
כנגד 4 בנים דיברה ההשקעה. חכם, הרוכש דירה להשקעה בפרי פלייס. רשע, האומר ש...
זה לא יכול להיות שיש הבטחת שכירות לשנה.
תם, השואל...
ורק מ-645,000 שקלים?
ושאינו יודע לשאול ומקשיב לקריין.
קרנבל מחירות מיוחד מראשון הקרוב, 2 באפריל, ובמהלך חול המועד פסח. בפרי פלייס רחובות. דירות סטודנטים להשקעה והבטחת שכירות לשנה. והמחיר מ-645,000 שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי נדלן.
ערב פסח, אין סוף הכנות קדחתניות. אצל אלפי ילדים יתומים, ההכנות הן שונות. הם יערכו ליל סדר לבד, בלי יד מכוונת ובלי חיבוק של אבא. השנה הם ישאלו את הקושיות וגם יענו עליהן. ארגון חסדי נעמי דואג להקל על סבלם של היתומים והאלמנות לאורך כל השנה, ובזכות תרומתכם נוכל לסייע לעוד יתומים לחייך בליל הסדר. לתרומות של סלי מזון קמחה דפיסחה, חייגו עכשיו 1-800-6-777-777 1-800-6-777-777
15.90, 10.90, השלישי עלינו.
כרטיס אשראי יש מציג, השלישי עלינו. רוכשים באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים בכל חודש מהטבות 2+1 חינם. הזול מביניהם, בחנויות נבחרות ובסניפי יש חסד ויש בשכונה. ועכשיו, מבצע פסח מיוחד. רוכשים ברשת יש חסד ויש בשכונה שני כרטיסים למופע אנשים לא ליפול או מיעט ב-29 שקלים ו-90 אגורות לכרטיס. ומקבלים כרטיס שלישי חינם. פרטים בסניפים. ההטבה עד 16 באפריל 2017 עוד גמר המלאי. כרטיס אשראי יש.
לשלם פחות.
שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתעדים עבירות תנועה מסכנות חיים בכביש.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 8.
ערב טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. השר לשעבר גדעון סער אמר במהדורה המרכזית לאבי ממרן כי תקיפת האזרחים בנשק כימי בסוריה היא לא דבר חדש. רוצח ההמונים אסד השתמש בנשק זה גם בעבר נגד בני עמו וחצה שוב ושוב את הקו האדום שקבע בשעתו הנשיא אובמה. עוד אמר כי ישראל צריכה להשמיע קול מוסרי ולבצע פעולות שאינן בהכרח כניסה לביצה המדממת בסוריה. אנחנו כיהודים שידענו דברים קשים בתולדותינו.